שלום רב, אנחנו מתקרבים לשבת קודש, פרשת ויקל פקודי. אנחנו מגיעים לשלב של הקמת המשכן, ובואו נראה איזה משמעות אדירה יש לשלב הזה של הקמת המשכן. אז אנחנו קודם כל נראה את המדרש. המדרש פותח בפסוק בשיר השירים. כתוב, צנה אורנה בנות ציון, במלך שלמה, באתרה שיתרה לו אמו, ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. אז בואו נראה את המדרש למטה. תראו רגע את המדרש למטה, רגע. בתכן, בתכן. בתכן, בואו לפה, אז נעלם פה, צריך לסדר את זה. רק שנייה, רגע, אל תלכי רגע. יפה, תודה. בואו נראה את המדרש למטה. משל למלך שהייתה לו בת יחידה, והיה מחבבה ביותר, מדי. והיה קורא אותה ביתי. כן? הייתה בת יחידה, והיה להם חיבור מיוחד, אז באופן טבעי הוא קרא לה ביתי. אבל יש המשך לתהליך החיבור ביניהם. לא זז מחבבה עד שקרא אחותי. נתן לה תואר נוסף, אחותי. כי מערכת היחסים של אחווה, אחים ואחיות, היא שונה ממערכת היחסים של בת. בין הורים לילדים. בשפת אמת יסביר את הדבר, רק בינתיים, מערכת יחסים בין הורים לילדים, זה מערכת יחסים של נתינה וקבלה. ואחווה יש כבר אחריות הדדית, ועד שקרא אמי, אמי זה כבר רק ממקום של נתינה. ככה הקדוש ברוך הוא בתחילה קרא לישראל בת, שנאמר שמי בת אורי ואתי אוזנך, ושכחי עמך ובית אביך. אין שלב ראשון, מעמד של בת. לא זז מחבבן, עד שקרן אחותי, שנאמר, פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, שראשי נמלה טל, קבוצותיי רסיסי לילה. ולא זז מחבבן עד שקראני מי, שנאמר, הקשיבו אליי עמי ולאמי אליי האזינו, כי תורה מאיתי תצא ומשפטי לאור עמים ארגיע. וכן, המדרש הזה מתאר לנו את מערכת היחסים שנבנתה בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. התחילה במעמד של בת, ועובר לשלב של אחווה, ואחרי זה לשלב של אימהות. עכשיו נראה מבחינה היסטורית איפה הדבר הזה אכן הופיע. אז בואו נראה עכשיו את השפת אמת בפנים. במדרש, צנע וראנה וכולי, שעתרה לו אמו וכולי. לא זז מחברה וחבבה, עד שקרא אחותי וכולי, עד שקרא אמי. מהם שלושת השלבים הללו? אז זה היום נלמד ביחד השפת אמת. העניין הוא, כי ביציאת מצרים נעשו בני ישראל כלים לעבודתו יתברך שמו, והוא בחינת ביתי. הרי בשלב של יציאת מצרים, אחרי שעם ישראל קנה את תכונת העבדות במצרים, עכשיו עם ישראל נדרש ליישם את אותה תכונה של העבדות בעבודת השם. כמו שכתוב, כי לי עבדים ולא עבדים לעבדים. ועם ישראל עכשיו נהיה עבד לשם. עבד, כמו שאומר השפת אמת, הם כלים לעבודתו יתברך שמו. הכלי הוא גם מקבל, אבל יותר מזה, הכלי הוא בעצם אמצעי. כי על ידי הכלי, בזכות הכלי, יש תוכן. אז עם ישראל עכשיו נהפך לכלי לעבודת השם. הוא כולו, כל הייעוד שלו, אכן לקיים את רצון השם. עם ישראל מבין שמעכשיו, כשהוא קם בבוקר, הוא אומר, מודה אני לפניך וכולי, הוא קם בשביל לקיים את רצון השם. וככה הוא מתפלל שלושת התפילות, וככה הוא מקיים את המצוות במשך היום, ובלילה כשהוא הולך לישון, הוא הולך לישון, גם זה מתוך עבודת השם בשביל לאגור כוח ליום שיבוא למחרת. כמו שכתוב בשולחן ערוך בסימן ריש למד א', שכל מעשיך היו לשם שמיים, זאת אומרת שאנחנו מבינים שאנחנו כלים, אנחנו עושים את הדברים לא סתם כי בא לנו, מתחשק לנו, גם הבא לי והמתחשק לי הוא טוב אם באמת הוא משרת את רצון השם. אבל אם אדם לא עושה את רצון השם, אז אין מקום לתחושות הללו. אז הכל בעצם מגויס ונשאב בשביל לעשות את רצון השם. וזה בחינה של בת. כלים לעבודתו יתברך שמו. זה שלב א', זה היה בשנת 2448, כשעם ישראל יצא ממצרים בליל הסדר. אחר כך, 50 יום אחרי זה, בקבלת התורה, ובחינת אחותי, כמו שאמרו חז"ל, שנתממו בסיני ואמרו כל אשר דיבר השם נעשה. זאת אומרת שעכשיו הם לא רק כלים ברמה של נכונות, ברמה של נכונות ומוכנות. כי כשיצאו ממצרים, הם נהיו כלי, אבל עדיין לא השתמשו בכלי, עדיין לא תפקדו ככלים, עדיין לא פעלו, אז עדיין לא הייתה להם אחריות, כי היה פה רק את העניין העקרוני של כלי, של בעת, שמקבלים, אבל עדיין לא לקחו אחריות בפועל לעשות, הייתה רק הבנה עקרונית למוכנות להיות כלי, אבל המחויבות והאחריות לעשות, זה קורה בשלב של קבלת התורה, הוא בחינת החוטי, כמו שאמרו חז"ל שנתעממו בסיני, ואמרו כל אשר דיבר השם נעשה. זה כבר לקחת אחריות, לוקחים מתחייבים, מבינים שאנחנו פה לא רק ברמה העקרונית, אלא אנחנו פה מתוך מחויבות לעשיית המצוות, ואנחנו אכן עושים אותם גם. זה בגדר של אחווה, כי יחסי אחווה הם שונים מיחסי הורים וילדים. יחסי הורים וילדים, אז הילד מקבל, הוא כלי, הוא מקבל, אבל עדיין אין לו אחריות לפעול, אין כאן הדדיות. ביחסי אחווה יש הדדיות. איי, 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 זה במעמד הר סיני, זה אחותי. ואחר החטא שעשו תשובה, כוונה אחרי חטא העגל, שעם ישראל עושה תשובה, ועיקר התשובה מופיעה בשלב הזה של הקמת המשכן. ואמרו חז"ל, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. עכשיו אתן יודעות על המאמר הזה שבמקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, על המאמר הזה ניתנו הסברים שונים ומשונים. כל מיני הסברים. כי הבעל תשובה, הוא הרי הופך את עולמו, אז יש כאן מעמד מאוד מיוחד, אבל בואו נראה את ההסבר של השפת אמת. השפת אמת בעצמו, יש לו כל מיני הסברים בעניין הזה במקומות שונים על התורה. אבל בואו נראה כאן לענייננו, לאן השפת אמת לוקח את המאמר הזה, והוא אומר ככה, והטעם, כי על ידי תשובה, ניתקן דרך חדש, מכל שכן כלל ישראל, כשעשו תשובה, המשיכו מאין סוף המשכה חדשה, וזהו בחינת המשכן, שבזה אמרנו שהמשכן הרי בעצם הוא סמל התשובה, וזה מה שכתוב, בהתרה שיתרה לא אמו, זה הגדר של אמא. נקודה, נסביר את הדבר הזה. יש כאן הסבר מדהים של השפת אמת. אומר ככה, כל בעל תשובה הוא סולל לעצמו מהמקום שהוא נמצא, מהתהום שאליו הוא הגיע, משם להגיע לקיום תורה ומצוות, עליו לסלול דרך חדשה, והמסלול של אותה הדרך מתחיל מנקודת התהום, מנקודת השפל שלו, עם כל ההתמודדויות ועם כל האתגרים שניצבים לפניו בדרך, עד שהוא מגיע לתיקון לקיום תורה ומצוות. אז הוא בעצם הוא סולל כאן דרך חדשה. הרי הגמרא אומרת שאדם עושה תשובה מאהבה, זונותיו נפחים לו, לא סתם שזה נמחל לו, אלא אם זה תשובה מהירה, זונותיו נפחים לשגגות, אבל אם זה תשובה מאהבה, זונותיו נהפכים לא לזכויות. איי, 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 זה מדהים, לזכויות? מה פתאום לזכויות? איי, כי הוא עכשיו סלל דרך חדשה. אז בזכות המקום שלו הוא ידרדר, הוא עכשיו סולל דרך חדשה לגמרי. אז על הדרך החדשה הזאת הוא מקבל זכויות, זה הזכויות. איי, זה מדהים. אספר לכם סיפור שסיפר לי רב לפני כמה שנים. הוא אמר, בא אליו בעל תשובה. אנחנו הרי היום בדור של תשובה, כידוע לכם. הוא אמר לו שהוא מתבייש לטבול במקווה. כן, כמובן, הגברים שהם טובים במקווה. אז הוא מלא קעקועים, הוא מתבייש בקעקועים שלו. הרי לצערנו הרב, הרי יש כאלה עושים קעקועים, אנחנו לא מבינים מה זה נותן בדיוק הקעקועים, אבל לפי התורה זה אסור. זה לא פשוט להוריד את זה. אז הוא אמר לו, אני מתבייש. הרב ענה לו מאוד יפה. הוא אמר לו, ינגלה, לא רק שאין לך מה להתבייש, אתה בקעקועים הללו, שעליהם עשית תשובה מאהבה, זכית למצווה שמשה רבנו לא זכה. אמר לו, מה הפשט? מצווה שמשה רבנו לא זכה? איזה מצווה יש כאן? אומר לו, תקשיב טוב, החתם סופר אומר, החתם סופר כותב, שאדם שאכן אכל בשר פיגולים, בשר טרפה, ועשה על זה תשובה מאהבה, זה נחשב לו כאילו אכל בשר קודשים, כאילו אכל קורבן. איי, 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 איי. אז הרב אמר לאותו בעל תשובה, אתה זוכה למצוות הקעקועים. עשית על זה תשובה, זה נפח לך לזכויות. אז כמו שאדם אכל טרפה, זה נפח לו לקורבן. כך אומר החתם סופר. חתם סופר, אתם יודעות מי זה היה חתם סופר? אחד מהענקים שבדורות הקודמים. אז הוא, אם החתם סופר אומר שזה נפח לו לבשר קודשי, אז הקעקוע שלך נפח לך למצווה שמשה רבנו לא זכה. איי, 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 אומר השפת אמת, כאשר עם ישראל עשה תשובה ובנה את המשכן, הגיע לדרגה שבמקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים מורים יוכלים לעמוד, יש כאן מקום. עכשיו השפת אמת מתמקד במילה מקום. מה זה המקום? הכוונה היא כי יש כאן ואתם, כי על ידי תשובה ניתקן דרך חדש. אז יש כאן, המקום זה דרך חדשה. וזה עכשיו קורה מכל שכן כלל ישראל. כשעשו תשובה, המשיכו מאין סוף המשכה חדשה. הביאו כאן המשכה רוחנית חדשה שלא הייתה עד היום מהאין סוף. מעולמות העליוניים. וזה בחינת המשכן. זה מה שכתוב. איי, 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 באתרה שיתרה לו אמו. איי, עכשיו צריך להבין מה הקשר בין דרך חדשה לבין אמא. וזה אני רוצה שאתם תגידו לי, כל אחד במקום שלה, מה הקשר בין דרך חדשה לאמא.
הרב, אפשר לנסות?
מה?
כן, זאת איילת.
איילת, בבקשה.
אולי יש משהו באמא שלמרות השטויות שהילד עושה, היא עדיין אוהבת אותו וסולחת לו.
שמה? שאמא?
שאמא עדיין אוהבת את הילדים שלה, למרות השטויות שהם עושים, ועדיין מוכנה לקבל אותם באהבה, למרות הדברים הלא טובים שהם יכולים לעשות מדי פעם.
ואיך את מקשרת את זה לדרך חדשה?
גם יש משהו באמא שעוזר ומנחה.
עוזר, זה כן, אבל איך דרך חדשה?
חינוך.
החינוך?
חינוך של ההורים? של אמא?
החינוך. טוב, זה אפשרי. תחשבו לה, אולי יש לכם עוד רעיונות. למה אמא מסמלת דרך חדשה?
הנה, ראות הצביעה, אני מרימה אותה. רגע. כן, ראות.
ראות.
שלום רב. הרב, רק רציתי, אני באמת כאילו אגיד איך זה נראה לי מתקשר.
מה?
הרב, רק רציתי להגיד. לא, אני שנייה רוצה לראות אם הבנתי את המהלך, ואז לראות איך זה מתקשר לאמא. הרב, אז בעצם הדבר הראשון זה שזה עם ישראל, הם כמו הם... ילד, ואז כמו אחות, ואז כמו אמא?
כן, אבל השפת אמת אומר שברגע שהעם ישראל עושה תשובה, והוא סולל דרך חדשה, אז זה מקביל למה שהמדרש אומר, זה השלב של האמא. למה דרך חדשה מסומן דווקא על ידי אמא?
הרב, כי אולי יש את אבא ואת אמא שהם מחנכים את הילד שילך לאיזושהי דרך מסוימת, והם רוצים וסומכים עליו שילך בדרך הזאת.
אבל למה זה דרך חדשה?
כי הילד בעצם, לפעמים הילד בוחר שללכת בדרך שהיא לא בדרך של ההורים שלו, אולי אפילו לעבוד את השם בדרך אחרת ממה שהתוו לו, והאמא הזאת שכאילו היא תומכת, שומעת, היא מקבלת, היא טוב בזה, היא כאילו מבחינתו הדרך החדשה שלו, זה הדרך שבסופו של דבר, זה הדרך שהיא הייתה רוצה שהוא יהיה לך.
כי זה מיוחד רק לילד.
כן, כי זה ממש דרך ייחודית לו.
גם זה אפשרי, אבל תחשבו עוד דבר אפילו יותר פשוט. תחשבו על שלב הלידה. למה הלידה מסמלת דרך חדשה? תחשבו.
אוקיי, יש עוד בנות שמצביעות. תהילה פארן.
נו?
זה שאמא היא יולדת חיים חדשים, זה בעצם יצירה של דור חדש שנוצר.
יפה, זאת אומרת, כל ילד זה משהו אחר. כל ילד זה בעצם דרך חדשה. וזה בעצם הרעיון של האמא. יפה, אז עם ישראל עכשיו שהוא עשה תשובה, צלל דרך חדשה, על ידי הקמת המשכן, ולכן הוא בדרגה של אמא. עכשיו תראו איך הוא ממשיך לפתח את זה. וכל הדרכים האלה נמצאים תמיד בבני ישראל. שלושת המעגלים הללו הם קיימים במעגלי השנה. איך? והם בחינת ג' רגלים. פ, פסח, שבועות וסוכות. למה פסח? כמובן, עם ישראל נפח לבת, הוא נפח לכלי. שבועות, וכמובן מתן תורה, זה אחות. סוכות, מסמל עבורנו את עולם העתיד, את העולם העתידי, את עולם התשובה. ולכן סוכות, עולם התיקון, הדרך החדשה, וזה באמת כנגד האימא. ואז אומר השפת אמת, החוקיות הזו של שלושת המעגלים, אנחנו מוצאים אותה גם בשבת.
רגע, רב, אולי להסביר שוב את עניין של סוכות, בבקשה?
כן, סוכות, הרי כתוב שלעתיד לבוא, כולם יעלו לרגל. וסוכות זה כנגד יעקב אבינו, הוא השלם. הסוכות מסמל מה שהנביא אומר, שלעתיד לבוא הגויים יעלו לירושלים בחג הסוכות. הוא מסמל את התשובה. אז זה קשור גם לעניין של שמחת בית השואבה, של שאיבת המים, כי הרי כל העניין הזה של המים, הרי כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ביום השני, הרקיע הבדילה בין המים התחתונים לעליונים. אז המים התחתונים באו בתביעה, למה הקדוש ברוך הוא מרחיק אותם? הקדוש ברוך הוא אומר למים התחתונים שהוא יפצה אותם בשני דברים, א', בניסוך המים, וב', במלח. אז ניסוך המים, שיבת המים, שהמים חוזרים שוב למקום שמשם רחוקו. לכן סוכות זה חג של בעלי תשובה. אז הוא אומר ככה, ושבת כולל כל אלה השלושה. וזה רמוז, שימו לב, באותיות של שבת. כי מה עם האותיות של שבת? שין ובת. האותיות של שין ובת, זה מורה על שלוש מדרגות של הבת. ותגידו לי בבקשה, למה השין מורה על שלוש מדרגות של הבת, וזה הכל בחינה של שבת. למה השין מורה על שלוש מדרגות של הבת? דברו.
תהילה פארן אומרת שלאות שין יש שלוש פסים.
שמה?
שלאות שין יש שלוש פסים.
כן, זה נכון, היא צודקת, אבל למה לא להגיד יותר פשוט? מה הגימטריה של האות שין?
300.
יפה, אז זה שלוש. ובגלל שזה שלוש, אז לכן גם יש את, את מה שילה אומרת. לא חשבתי על זה אף פעם, אז זה גם רעיון טוב. אז אם כן, שבת, יש לה את שלושת הבחינות של הבת. כי בת בהתחלה היא בת, ואחר כך הבת מקבלת עוד תואר של אחות, ואחרי זה הבת מקבלת עוד תואר של אמא, כמו שכתוב במדרש. איך רואים את זה? יש הבת בראשית, ויציאת מצרים, ובחינת ביתי. אז השבת הראשונה, וגם יציאת מצרים, זה בחינה של בת. אחר כך שבת של קבלת תורה היא אחותי. הרי אתן יודעות שהגמרא אומרת שהתורה ניתנה בשבת. ואמרנו שכשבני ישראל אמרו נעשה ונשמע, קיבלו אחריות, יחסי אחווה, הדדיות, זה מתן תורה, וזה היה בשבת. אז יש לנו שבת רגילה, שבת בראשית, שבת רגילה. ויש לנו שבת, זה השבת הראשונה, ושבת של מתן תורה. אבל יש לנו עוד שבת. שבת שרומז ליום שכולו שבת. לעתיד לבוא, לעולם המתוקן, הוא בחינת אימי. זה בחינת בעלי תשובה. אנחנו אומרים, בסוף ברכת המזון, האחמנו ינחילנו, ליום שכולו שבת, ומנוחה לחיי עולמים. וכן השבת רומזת על העולם המתוקן, לעתיד לבוא, יום שכולו שבת, זה האלף השביעי, וכולו מתוקן, אז זה בחינה של אמא. אז יש לנו כאן שלושה סוגים של שבת, של בת, שבת בראשית, אחות, שבת מתן תורה, ושבת לעתיד לבוא, יום שכולו שבת. בחינת אמי ובחינת אמי, בעלי תשובה, כי באמת לעתיד יהיה ניתי כאן, כל הפגעים מחטאים, ויהיה דרך חדש. כל הבעלי תשובה, רבותיי, כשעם ישראל עושה תשובה, כל יחיד ויחיד, ועם ישראל ככלל, זה דרך חדשה שמעולם לא הייתה. ודרך אגב, אנחנו רואים את זה בפועל, שהבעלי תשובה מביאים איתם הרבה בשורות טובות לעולם של שומרי תורה ומצוות. חיים חדשים, חיוניות חדשה. מביאים איתם את ההתחדשות הזו. איי, 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 איי.
הרב, אפשר להעלות את הדף למעלה, בבקשה?
נכון, כן. ויהיה דרך חדש. וכל בעלי תשובה יש להם חלק מזה הדרך שיהיה, מזה הדרך של העתיד. כל בעל תשובה הוא כבר יש לו את הדרך חדשה. זה מזכיר לי, פעם סיפרתי לכם, אני לא יודע אם אתם זוכרות או כולם שמעו, פגשתי פעם את אחד מראשוני בעלי התשובה, הרב אורי זוהר, שהוא באמת צלל דרך חדשה לכל אנשים שבאים מהעולם הזה של האומנים, מה שהם קראו להם אז הבוהמה. הוא ממש צלל את הדרך, אני זוכר איך הוא התחיל את התשובה. הייתה לו תוכנית, פתאום הוא בא עם כיפה וציציות, לא ידעו אם זה, אם זה בעצם, הוא זה בא סתם בתור הצגה, או שזה אמיתי עד שהבינו, שבאמת יש לו תהליך אמיתי. וזה, בעקבותיו באו הרבה בעלי תשובה, הרבה מאוד, הוא בעצמו היה נאמבר וואן בעולם הבוהמה, שחקן קולנוע מספר אחד, מספר אחד. המנם עשה תשובה ותשובה, חי חיי עוני וצר, והוא היום ממש תלמיד חכם גדול. פגשתי אותו לפני כמה שנים בפדיון הבן של קרובי משפחה. הוא היה שם והוא דיבר, וראיתי איך התורה מה, כמה היא תמונה בו, כמה היא בוערת בתוכו. הוא נהיה אורי זוהר, מלא אור וזוהר. כמו שהגמרא אומרת על רב יוסף, רב יוסף אומר, אילו להיום הכגרים, הכוונה, אם לא היה מתן תורה, אומר רב יוסף, כמה שוקה, כמה יוסף איקה בשוקה. בלי התורה הייתי כמו כל היוספים. כלומר, התורה הפכה אותי ליוסף אחר, לרב יוסף. כך גם ראיתי אצל הרב אורי זוהר, איך התורה הכניסה בו את כל האור הגדול הזה, וכל כך התרשמתי והתלהבתי. הגשתי אליו, אמרתי לו, הרב אורי, אתה יודע איזה זכות יש לך? אתה סללת את הדרך החדשה לכל בעלי התשובה בדור הזה. לידו ישב גם אחד מהידועים מהימים ההם, לא כמו אורי זוהר, אבל גם היה מהבולטים, הרב מרדכי ארנון, מתי השנה הוא בדיוק נפטר. אז הוא שאל אותו, אומר לו, הרב מרדכי, אנחנו עדיין מרגישים בעלי תשובה, יש לנו את אותה שמחה, את אותה התחדשות שהייתה לנו, או שכבר נהיינו כמו כולם. בעל תשובה יש לו כל ההתחדשות הזו, את כל היצירתיות הזו. איי, 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 איי. ועל אלו השלושה כתיב, הרי כשהקים
אותם,
כן.
רעות יכולה לשאול שאלה?
מי?
רעות.
מי רוצה?
רעות.
רעות. כן, רעות.
רעות, סליחה שאני אחזיר אותנו אחורה, פשוט אפשר בבקשה שהרב עוד פעם יסביר איך השלוש ביטויים האלה של עם ישראל מתבטאים בשבת?
כי יש שלושה סוגים. עם ישראל חווה, או הוא פוגש שלושה סוגים של שבתות. יש שבת רגילה, ואז אנחנו בעצם בגדר שמקבלים, בת שמקבלת, מקבלים את הנשמה היתרה וכו'. אחר כך יש שבת של מתן תורה, ששם הפוקוס הוא לא סתם לקבל, אלא גם לתת אחריות, הדדיות. יש סוג אחר של שבת שמסמלת את התשובה, את התיקון, את הדרך החדשה. אז זה סוג שלישי של שבת שיהיה לעתיד לבוא. וכל זה רמוז באותיות של שבת שין בת. שין כאמור, שלוש, מספר שלוש, סוגים, שלושה מצבים של בת. בת שהיא רק בת, בת שהיא גם אחות ובת שהיא גם אמא. בסדר, רעות?
לפי שלושת הרגלים?
מה?
לפי שלושת הרגלים בעצם? לפי שלושת הרגלים?
כן, שלושת הרגלים גם. זה אותו עיקרון, פסח, אנחנו בת, וכי אז נעצם רק יצאנו ממצרים, בשבועות okay. מקבלים את התורה, ובחג הסוכות זה עולם התיקון, עולם המתחדש, עולם התשובה. ואז הוא אומר...
וכל שאת צריך לחיות ככה.
מה?
וכל שאת בעצם צריך להיות במודעות הזאת, לא רק בשבת של פסח.
לא הבנתי?
כל שבת צריך להיות במודעות הזאת, לא רק בשבת של פסח.
לא, נכון, לא קשור דווקא לשבת של פסח, זה שני דברים מקבילים. יש את השבתות, ויש את ה... את הימים טובים, את הרגלים. זה שני מסלולים מקבילים. השבת, כשאומרים שבת בראשית, זה שבת רגילה. כן, שבת בראשית, זה אמנם השבת הראשונה, אבל כל שבת שלנו נקראת שבת בראשית. היא שבת רגילה. אבל הייתה שבת מיוחדת של מתן תורה. אז זה בגדר של אחות. ולעתיד לבוא, העולם כולו יהיה שבת, וזה יהיה בחינה של שבת של עולם החדש. עכשיו, במקביל, יש לנו גם את שלושת הרגלים, זה שני דברים מקבילים. ועל אלו השלושה... מה?
כן, כן, כן.
ועל אלו השלושה כתיב, הרי כשהקימו את המשכן, אז משה רבנו בירך אותם ואמר, וינועם השם אלוקנו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. כן, זה מה שכתוב בסוף פרק צדי בתהילים. אנחנו אומרים את זה כל פעם במוצאי שבת. מה הוא אומר? זה שלושה דברים. שימו למה שלושת הדברים. וינועם, בחינת ביתי. אמרנו, מה זה בת? בת זה כלי, לקבל. זה בחינה וינועם, ובחינת ביתי שהקדוש ברוך הוא ישפיע לנו דעת לעבודתו יתברך. אנחנו מתפללים לנועם, לקבל נועם. זה כנגד בת שהיא מקבלת. ומעשה ידינו כוננה עלינו. שימו לב, זה מעשה ידינו. זה רומז לשלב השני, לקומה השנייה של האחות, של אחריות, של העשייה, נעשה ונשמע, ומעשה ידינו קונה עלינו בחינת אחותי, שנזכה לא סתם לקבל בתור כלי, כמו בת שמקבלת, אלא עכשיו נזכה בזכות המעשים שלנו, במעשה עצמנו. ומה הדבר השלישי? הוא מעשה ידינו כוננהו. איתה בכוונת הארי ז"ל. מה זה מעשה ידינו כוננהו? אנחנו מבקשים שהמעשים שלנו יהיו מתוקנים. זה לעתיד לבוא, שהוא בחינת תיקון הפגמים, עיין שם, שהוא כמו שכתבנו, והיינו, שנמשך דרך חדש, על ידי תיקון החטא, ולכן איתה, שבירך אותם משה, בברכת וינועם. למה? כי הרי כל הרעיון של המשכן זה התשובה. דעשיית המשכן היה בכוח התשובה. שעם ישראל עושה תשובה על חטא העגל ומשרה את השכינה כפי שהקדוש ברוך הוא מצווה, ולא ממציאים דברים. אם כן, המשכן מסמל את ההוויה החדשה, את הדרך החדשה שבאה מכוח התשובה. אז זה בעצם, כך השפת אמת מסביר לנו את העניין של המדרש, צנה וראנה, באתרה שיתרה לו אמו. אומר המדרש, לא זז מחבבת שקרא אחותי אמי. זה העניין. הם שלושת השלבים שעם ישראל עובר, הוא מתחיל כבת, ומשם הוא עולה לקומה הבאה של אחות, עד שהוא מגיע לדרגה של תשובה. שהיא דרגה של במקום שבעלי תשובה עומדים. מה זה המקום? זה הדרך החדשה. כי יש כאן דרך חדשה שלא הייתה מעולם. וזה תיקון מאוד מאוד גדול. זה בשורה חדשה לעולם. איי, 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 איי. הדברים הללו נוגעים מאוד למציאות שלנו היום. אנחנו נכנסנו בעצם למציאות כזו שאנחנו לא הכרנו אותה, בטח לא בעשרות שנים האחרונות, שאנחנו נדרשים להירגע יותר, להתחבר יותר לדברים הבסיסיים שלנו, לבית, למשפחה, לארץ שלנו, לשורשים שלנו. כי בשנים האחרונות, כל הטכנולוגיה גרמה לנו להרבה פיזור הדעת ולהתרחקות מהשורשים הפשוטים שלנו. ואנחנו עכשיו בתהליך של התכנסות ומתחברים לדברים הבסיסיים שלנו. לומדים להעריך את הדברים הבסיסיים הפשוטים. פתאום יודעים להעריך מה זה מניין של יהודים. מותר להתפלל עד 10 איש. אתה אומר, וואי, שאני אזכה שיהיה לי מניין. אתה לומד להעריך מה זה מניין. זוגות מתחתנים, אומרים להם, עד 10, עד 20 איש, אתה פתאום לומד להעריך, וואי, בשביל לשמוח, אני לא צריך שיהיו איתי 700 איש. מספיק, 20 איש, שמחה אמיתית, זה נפלא. אנחנו עשינו בבית שלנו, כבר זכינו לערוך שתי חופות אצלנו בבית, בגינה. חופה אחת, תכינו לפני כמה שנים, זה היה לפני 10 שנים, לזוג, היא הייתה כבר אז למעלה, היא הייתה אז אולי בת 35, משהו כזה, הוא קצת יותר צעיר, ועשינו להם חתונה אצלנו בבית, ואף אחד לא ישכח את החתונה הזאת, היה כל כך יפה, עם חופה בגינה ותאורה, וכל דבר קיבל כזו משמעות, והסעודה פתאום קיבלה משמעות, וכולם שמחו. זה היה נפלא. זו החתונה שאי אפשר לשכוח אותה. אחר כך ערכנו גם חופה, זה כבר היה זוג שהתחתן, זוג שני או שלישי, באנשים מבוגרים יותר. זה כבר היה באווירה אחרת. אבל לזוג הצעיר היה נפלא. אתה לומד להעריך יותר את הדברים הפשוטים. ואתן יודעות, מרוב שפע בדור הזה, אדם יש לו שפע, יש לו מנה, רוצה 200, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אנשים לא יודעים להעריך את הדברים הפשוטים. והשפע גורם לאנשים להתבלבל. הוא כל מה מתוסכל. הוא מתמקד במה שאין לו. אז אנחנו בזה נזכרים מה שחזל אומרים, איזו עשיר השמח בחלקו. אדם שמח בחלקו. יודע לשמוח בכל דבר הכי פשוט. הוא יהיה מושר פי מיליון. מזה שאני יודע, יש לו רכוש של מיליון. וכתוב, זה דומה לזבוב, שיש לו ארגז של סוכר. אז מה הוא יעשה עם הסוכר הזה? אז איזו עשיר השמח בחלקו, מה שבאמת חלקו, שהוא יכול להתחבר לזה. מספרים, אתם יודעות, היה אחד מגדולי האדמו"רים, קראו לו המגיד מקוז'ניץ. הוא חי לפני 150 שנה, אולי קצת יותר. איך נולד המגיד? יום אחד, שבת, רואים, יושבים התלמידים של הבעל שם טוב, עם הבעל שם טוב, ורואים שבערב שבת הוא נושא את עיניו לשמיים, והוא כל הזמן צוחק. עכשיו, היה כלל, אף פעם לא שואלים את הבעל שם טוב בשבת, למה צחקת, למה... בירורים במוצאי שבת. שאלו אותו מוצאי שבת, רבי, מה קרה? למה צחקת? הוא אומר, אתם לא יודעים. אמרו, איך נדע? הוא אומר, בעיירה לידינו נקראת קוז'ניץ. יש זוג זקנים, עניים מרודים, והם גם ערירים, אין להם ילדים. הוא אומר, אני ראיתי בשמיים, הזוג הזה, משהו אכל בליל שבת, רק מרק, כי לא היה להם יותר. ואחרי כל כף מרק שהם אכלו, עשו ריקוד סביב השולחן. אמר למה בעל שם טוב הקדוש, אתם לא יודעים איזה שמחה זה גרם בשמיים, איזה נחת רוח. בגלל זה הסתכלתי כל הזמן למעלה, ראיתי את השמחה. שאלו החסידים, רבי, אז אולי נברך אותם בילד? אומר, נכון, נברך אותם שיזכו לילד למרות שהם כבר היו מבוגרים, שיעיר את עיניהם של ישראל. ואז נולד המגיד מקוז'ניץ. המגיד הוא כל חייו, עוד כילד הוא היה מאוד חולה, כי הוא נולד כבר להורים מאוד זקנים, כאמור. אבל הוא העיר את עיניהם של ישראל. לשמוח במה שיש לנו, לשמוח בחלקנו. זה בירור גדול. וכאשר אנחנו מתוך מציאות של שפע, נסלול עכשיו דרך חדשה, מהמציאות של השפע, להגיע עכשיו למציאות של להעריך ולשמוח בכל דבר הכי קטן, זוהי דרך חדשה שלא הייתה פה בשנים האחרונות לרוב הציבור. כי אנשים נולדו לשפע. במיוחד הנוער. הנוער חושב שהשפע הזה שיש בעולם, הוא היה מאז ומתמיד וישאר לעולם ועד. וכמו כשהילדים שלי היו קטנים, שאלו אותי, אבא, כשהיית ילד קטן, איזה פלאפון היה לך? אני אומר להם, קינדר לך, פלאפון קיים רק 25 שנה. כשאני הייתי ילד, חיכו 7 שנים בתור לקבל קו טלפון הביתה. ואתם יודעים איך סמכו עם כל קו שהגיע לבית? היום אני טוען שהיום עם כל הפלאפונים קשה יותר להשיג אנשים מהימים שאין לנו רק טלפונים. למה? אתה מתקשר אליו, תפוס אצלו. הוא מתקשר אליך, תפוס אצלך. מחפשים אחד את השני כל היום. פעם, ידעת, אתה רוצה להשיג מישהו, מתקשר אליו בלילה או בבית. השפע הזה, הוא יצר קצת בלבולים. צריך לסדר את הדברים. לחזור לפרופורציה, קצת יותר ענווה, קצת יותר צניעות, ולשמוח בדברים. ואז, כשהעולם בעזרת השם יחזור במהרה בימינו, יחזור לעצמו, לעם ישראל יחזור לעצמו, אז ידעו להעריך הרבה יותר, וידעו להתייחס גם לכל הטכנולוגיה הזאת, לא כמהות, אלא ככלי. זה לא יותר מכלי. זה לא מה שנותן לאדם את התוכן בחיים. תוכן, שמחה, משמעות, תורה ומצוות. זה נותן לאדם את הסוד, את התורה ושמחה. כל הכלים הללו הם כלים. הנה, תראו איזה שימוש יפה אנחנו עושים בכלי הזה שנקרא זום. זה כלי. אז מה נותן לנו השמחה? הזום או השפת אמת? שפת אמת משמח אותנו, לא הזום. מה?
שפת אמת, ודאי.
זה השפת אמת, לא הזום. ואיזה השם, אני רוצה לאחל לכם שבת שלום. תזכו ליהנות
בשבת,
כן.
אפשר, יש עוד מישהי שרצה לשאול שאלה, אני אשאל בשמה. שבות שאלה על זה שאנחנו משולים גם לבת וגם לאחות וגם לאימא. אבל עם ישראל גם משול לראיה, לא? איפה זה נכנס?
כן, ראיה, נכון. ראיה זה בעצם מקביל לאחווה. זה בעצם מקביל לאחווה. זה הדדיות.
זה כמו אחות?
כן, במעגלים הללו, כן? בספירה הזאת. במסלול הזה. אז זה עם שלושת הדברים של בת, אחות ואימא, אז זה יותר מקביל לאחות. אני רוצה להכיר לכם שבשבת ויקל פיקודי, שאנחנו נגיע אכן למצב הזה, שנדע להעריך, לשמוח בכל דבר ודבר. זה יהיה המסלול החדש. ויקל פיקודי, אנחנו מקימים את המשכן. החידוש יהיה לשמוח בדבר הכי פשוט. וזו השמחה האמיתית. לא הדברים החיצוניים, זה לא שמחה. אדם קנה פלאפון משוכלל, מה זה שמחה? זה נשאר כלי, כמה שמחה יכול להיות מזה? זה כלי. השמחה עם התוכן, לא עם הכלי. ונזכה בעזרת השם בשבת זו. ששבת הזו יהיה בה את שלושת הבחינות. גם שבת של בת, גם אחות, וגם שבת של העתיד לבוא. שבת שמתקנים את ספר שמות ויקל פקודי. ובעצם השבת האחרונה של השנה, כי אחר כך כבר זה ראש חודש ניסן, מתחילים שנה חדשה. בשורות טובות, ישועות ונחמות.
תודה רבה רב, כולם פה מוסרות תודה גדולה גדולה.
ותשמרו בבקשה על כללי הבריאות, אל תתחכמו, זה ההשתדלות שצריכים לעשות, ההשתדלות הזאת חשובה מאוד. נא לשמור על זה כמו שצריך, כל טוב ושבת שלום.
שבת שלום.